Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 132, ה-30 באוגוסט 2013. קוורקים, אלקטרונים וחיות אחרות, על אבני הבניין היסודיות של הטבע. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. פרטים נוספים והטבה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בסוף הפרק. אחד העקרונות המנחים את המדענים בבואם לחקור את צפונותיו של הטבע הוא האסתטיקה. למי שלא מגיע מרקע של מדעים מדויקים, המשפט האחרון בטח נשמע משונה מאוד. מה למדע ולאסתטיקה? הרי מדענים לא בדיוק נודעים בחוש אופנתי מפותח. מספרים על אלברט איינשטיין שכשעבד במשרד הפטנטים אשתו ניסתה לשכנע אותו שיתלבש בצורה מכובדת יותר. בשביל מה? הוא השיב לה, כולם מכירים אותי שם. שנים מאוחר יותר, כשעמד להרצות בפעם הראשונה בכנס מדעי מכובד, היא שוב ניסתה לשכנע אותו שהתלבש יפה. בשביל מה? אף אחד לא מכיר אותי שם. אז מה למדע ולאסתטיקה? אז הקשר ישנו והוא אפילו קשר עמוק. רבות מהתיאוריות המדעיות בתחומים רבים ניחנות ביופי פנימי שקשה להסביר אותו. אסתטיקה היא גם חלק מהסיבה לחתירה הבלתי פוסקת של הפיזיקאים לחשוף את אבני הבניין היסודיות של הטבע, את החלקיקים הבסיסיים שמרכיבים את החומר. אם נגלה את החלקיקים הבסיסיים, יכול להיות שנצליח להסביר תופעות טבע מורכבות ומסובכות באמצעות מספר כללים פשוטים, כמו שבנאים מסוגלים לבנות בניין יפה ומסוגנן מלבנים פשוטות וזהות. הניסיון לפענח את מבנה החומר החל עוד בימי יוון העתיקה, אבל הגיע לסיוע בעשורים הראשונים של המאה ה-20. בעזרת טכנולוגיות מתקדמות לאותה התקופה, כמו חשמל, מגנטיות ורדיו-אקטיביות, הצליחו חוקרים כמו ג'יי ג'יי תומסון וארנסט רוטרפורד לחשוף את המבנה הפנימי של האטום, ופיזיקאים תיאורטיים כנילס בור ניסחו כללים מתמטיים ששולטים בהתנהגותם של החלקיקים שמרכיבים אותו. בשנות ה-30 של המאה ה-20, הפיזיקאים ידעו הכל. טוב, זה הגזמה קצת, לעולם לא נדע הכל, אבל התחושה ששררה בקרב המדענים הייתה שיש להם תמונה שלמה וברורה למדי של מבנה האטום. גרעין האטום מורכב מפרוטונים בעלי מטען חשמלי חיובי ונוטרונים חסרי מטען. את הגרעין מקיפים אלקטרונים בעלי מטען חשמלי שלילי שמסודרים בשכבות בדומה לקליפות של בצל. המבנה העקרוני הזה לצד העקרונות והחוקים שהתוותה תורת הקוונטים הסבירו בהצלחה תופעות כימיות ופיזיקליות רבות ומגוונות. פה ושם נותרו עדיין שאלות בלתי פתורות, אבל התחושה הייתה שתמונת העולם שתיארתי מדויקת ונכונה ורק חסרים פרטים קטנים פה ושם כדי להשלים אותה. אבל השטן, כמאמר הקלישאה, נמצא בפרטים הקטנים, במקרה הזה אפילו קטנים מאוד. בשנת 1928 הצליח הפיזיקאי הבריטי פול דיראק למצוא משוואה מתמטית שמתארת את תכונות האלקטרון בדיוק רב. משוואה דיראק נחשבה למוצלחת במיוחד, מכיוון שהיא שילבה את שתי התיאוריות המובילות באותה התקופה, תורת הקוונטים ותורת היחסות. זמן לא רב לאחר מכן, הבחין דיראק בעובדה משונה ובלתי צפויה. כשפותרים את המשוואה, מקבלים חלקיק בעל תכונות דומות לאלקטרון, אותה מסה ואותו מטען חשמלי שלילי. אבל למשוואה יש פתרון נוסף, פתרון שמתאר חלקיק שמסתו זהה לזו של האלקטרון, אבל המטען החשמלי שלו חיובי. זאת אומרת, תמונת מראה של האלקטרון, או במילים אחרות, אנטי-אלקטרון. האנטי-אלקטרון, או פוזיטרון בשמו האחר, היה בשלב הזה בגדר אפשרות תיאורטית בלבד. קוריוז מסקרן ותו לא. קוריוז מסקרן נוסף נתגלה שנים ספורות לאחר מכן. התפרקות בטא, בטא דיקיי, הוא שמו של תהליך טבעי שבו גרעין של אטום רדיו-אקטיבי מתפרק ופולט אלקטרון. מדענים שחקרו את התפרקות הבטא הבחינו באנומליה מסקרנת. כמות האנרגיה שהכילה האלקטרון הנפלט בזמן ההתפרקות אינה קבועה, אלא משתנה מניסוי לניסוי. החוקרים גירדו בראשם. כיצד ייתכן שהתפרקות של אותו סוג גרעין תגרום בכל פעם לפליטת אלקטרון בעל אנרגיה שונה? בשנת 1931 הציע האוסטרי וולפגנג פאולי פתרון אפשרי לתעלומה. בזמן ההתפרקות נפלט חלקיק נוסף שמשלים את האנרגיה החסרה. סך כל האנרגיה נפלטת בזמן התפרקות בטא נשארת קבועה, אבל מה שמשתנה היא התפלגות האנרגיה בין שני החלקיקים. לפעמים האלקטרון הוא זה שמכיל הרבה אנרגיה, ולפעמים החלקיק השני. החלקיק ההיפותטי השני קיבל את השם ניוטרינו, אבל מעטים בקהילה המדעית הסכימו עם השארתו של פאולי. בכל הניסויים שנעשו עד אז איש לא מדד ולא גילה אפילו לא רמז לקיומו של הניוטרינו. פאולי שלח את המאמר שכתב למגזין היוקרתי Nature, שדחה אותו בטענה כי הוא ספקולטיבי מדי. אבל למרות הרמזים המסקרנים שהעלו דיראק ופאולי, הייתה עדיין תמימות דעים בקרב המדענים שהמודל המקובל של פרוטון, ניוטרון ואלקטרון, כאבני הבניין היסודיות של הטבע, איתן ויציב. כל זאת השתנה באופן דרמטי בעקבות קפיצת מדרגה בטכנולוגיית מיצי החלקיקים. מהו מאיץ חלקיקים? ובכן, אחת הדרכים המקובלות לחקור את המתרחש בעולם התת-אטומי, עוד מימיה הראשונים של הפיזיקה המודרנית, הייתה להתיח פרוטונים, אלקטרונים ואפילו אטומים שלמים זה בזה ולראות מה יקרה. קשה לומר על הטכניקה הזו שהיא אלגנטית במיוחד. מישהו ישווה אותה פעם לניסיון להבין כיצד עובד שעון על ידי ריסוק של שני שעונים זה בזה ובחינת השאריות. אבל עם הצלחה אי אפשר להתווכח. בזמן ההתנגשות ניתזים החלקיקים השונים זה מזה כמו גיצים מזיקוקי דינור, ובאמצעות ניתוח מסלול תנועתם אפשר להסיק באופן מדויק למדי את המסה שלהם, את המטען החשמלי שלהם ותכונות נוספות. השאלה המתבקשת היא, איך אפשר לקחת חלקיק כלשהו, להאיץ אותו ולכוון אותו כך שיפגע בחלקיק אחר? הרי אי אפשר לתפוס אלקטרון או פרוטון ולהשליך אותו כמו כדור בייסבול. חוקרים בתחילת המאה ה-20 ניצלו את התהליך הטבעי של התפרקות רדיו-אקטיבית שבמהלכו נורים מתוך הגרעין המתפרק פרוטונים ואלקטרונים. החלקיקים הנפלטים היו פוגעים במטרה נייחת, למשל יריית זהב, וניתזים או מוסתים בעקבות הפגיעה. השיטה הזו הייתה קלה יחסית ליישום, ובעזרתה נתגלה דבר קיומו של גרעין האטום למשל. לניצול הרדיו-אקטיביות היה חיסרון ברור, והעובדה שאי אפשר לשלוט עליה, ולכן הניסויים לא היו מבוקרים באופן הדוק. בנוסף, מהירותם של החלקיקים הנפלטים בזמן התפרקות רדיו-אקטיבית היא לא גבוהה במיוחד. השלב הבא בהתפתחות הטכנולוגיה של האצת חלקיקים היה ניצול כוחו של החשמל. הפרוטון למשל הוא בעל מטען חשמלי חיובי. אם נציב מולו אלקטרודה בעלת מתח שלילי, הפרוטון יימשך אליה ויעיץ לעברה. באמצעות קביעת עוצמת המתח החשמלי על האלקטרודה, אפשר לשלוט באופן הדוק על מהירותו של החלקיק המואץ ועל כיוון תנועתו. הטכניקה הזו שמכונה האצה אלקטרוסטטית אפשרה לחוקרים להביא את החלקיקים למהירויות גבוהות יותר ובתנאים מבוקרים, אבל בסופו של דבר גם היא הייתה בעלת יעילות מוגבלת. כדי להאיץ את החלקיקים למהירות גבוהה יותר, יש להעלות את המתח על האלקטרודה, אבל קשה מבחינה מעשית ליצור מתחים של מאות אלפי או מיליוני וולטים. העובדה הזו, בנוסף לסיכון הבטיחותי שבעבודה עם מתחים כל כך גבוהים, הגבילו את המהירות המרבית שאליה הייתה יכולה האצה אלקטרוסטטית להביא את החלקיקים. ארנסט לורנס נולד בארצות הברית בשנת 1901. הוא הצטרף לעולם האקדמי של הפיזיקה בשנות ה-20, תקופה מוצלחת במיוחד. איינשטיין, נילס בור ומדענים אחרים פיתחו את תורת היחסות ותורת הקוונטים ושכללו אותן, וההצלחות האלה דרבנו את ממשלת ארצות הברית להשקיע בקידום המדע. למרות שהוא היה בקיא גם בעקרונות התיאורטיים, לורנס היה ביסודו פיזיקאי ניסוי. הוא הצטיין בניהול ניסויים מתוחכמים. הכישורים שלו בתחום הזה משכו את תשומת ליבן של אוניברסיטאות שונות בארצות הברית, שנלחמו זו בזו והציעו לו הצעות מפתות כדי למשוך אותו אליהן. מי שזכתה בלורנס בסופו של דבר הייתה אוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה, שהעניקה לו משרת פרופסור מן המניין בגיל 29 בלבד. בברקלי, לורנס מיקד את מאמציו בשיפור הטכניקות להאצת חלקיקים.
In his Nobel lecture years later, he recalled the circumstances under which, after only 6 months at the university, he conceived of the cyclotron resonance principle. One evening, early in 1929, as I was glancing over periodicals in the university library, I came across an article in a German electrical engineering journal.
ב-1929 נתקל לורנס במאמר של מהנדס נורווגי בשם רולף וידרו, שהציע דרך מעניינת לשפר את המיצים האלקטרוסטטיים.
Not being able to read German easily, I merely looked at the diagrams and photographs of Widerow's apparatus, and from the various figures in the article, was able to determine his general approach to the problem.
במקום אלקטרודה אחת שמושכת אליה את החלקיקים, רולף הציע להשתמש בשתי אלקטרודות ועליהן מטען חשמלי הפוך. החלקיק יימשך אל אלקטרודה אחת וידחה מהשנייה, כמו רכבת שיש לה קטר אחד שמושך את הקרונות מקדימה וקטר נוסף שדוחף אותן מאחורה.
This new idea immediately impressed me as the real answer which I'd been looking for to the technical problem of accelerating positive ions.
לורנס אהב את הרעיון העקרוני של רולף ולקח אותו צעד אחד קדימה. נניח לשם ההסבר שאתם בגן השעשועים וילדכם מבקש שתסובבו אותו על הקרוסלה. אז קודם כל, קבלו טיפ מהורה מנוסה, אל תשבו עם הילד בקרוסלה. אני לא יודע מה קורה לתעלות שיווי המשקל שלנו כשאנחנו מזדקנים, אבל מה שבטוח זה שאחרי 3 סיבובים, הילד יהיה עליז ושמח ואתם תהיו רגע וחצי במיון. דרך אחת לסובב את הקרוסלה היא לאחוז בה ולצעוד לצידה במעגל. אבל מהירות הסיבוב בשיטה הזו מוגבלת כמובן למהירות ההליכה של ההורה. זו האנלוגיה להאצה אלקטרוסטטית שמושכת את החלקיק בכוח קבוע. הדרך האחרת והחכמה יותר היא לעמוד במקום ולהעניק לקרוסלה דחיפות קצרות ומהירות, כך שבכל סיבוב מהירותה תואץ עוד ועוד. אבא מיומן ונחוש יכול בשיטה הזו להביא את הילד שלו ל-9G בלי הרבה מאמץ. השיטה הזו היא הדרך העקרונית שבה פעל גם מאיץ החלקיקים שפיתח לורנס. למעשה הוא כינה את המאיץ בשם החיבה קרוסלת החלקיקים שלי. השם הרשמי היה ציקלוטרון. המאיץ היה מבוסס על רעיונותיו של רולף הנורווגי. שתי אלקטרודות, אחת דוחפת ואחת מושכת, בתוספת של שדה מגנטי ביניהן. כשחלקיק בעל מטען חשמלי, למשל פרוטון או אלקטרון, נע בתוך שדה מגנטי, הוא לא נע בקו ישר, אלא מסתובב במעגלים, כמו על קרוסלה בלתי נראית. לורנס תכנן את המאיץ כך שבכל פעם שישלים החלקיק סיבוב שלם, האלקטרודות העניקו לו דחיפה מחודשת. באופן הזה אפשר היה להאיץ את החלקיקים באופן הדרגתי ולאורך זמן, דבר שאפשר להם להגיע למהירויות גבוהות יותר מאי פעם. המדענים נעזרו בציקלוטרון של לורנס כדי לראות פרוטונים ואלקטרונים במהירות אדירה לעבר אטומים נייחים. הם ציפו למטר של פרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים שינדזו לכל עבר כתוצאה מההתנגשויות, אבל הם הוקו בתדהמה כשההתנגשויות הפיקו למעשה שטף קצף של חלקיקים חדשים ובלתי מוכרים. חלק מהחלקיקים נוצרו ברגע ההתנגשות ממש, ואחרים נוצרו כשהחלקיקים הטריים שאך נוצרו התפרקו בעצמם לחלקיקים נוספים. הפיזיקאים החלו לתת שמות לכל אותם חלקיקים חדשים, רומזון, דלטה בריון, פיון, אפסילון, קאון, פסי, אבל מהר מאוד הם החלו לאבד את הידיים והרגליים. בתוך שנים ספורות נתגלו למעלה מ-150 חלקיקים תת-אטומיים חדשים. חלקיקים רבים כל כך, עד שהפיזיקאים ביושם כינו את המצב החדש גן חיות של חלקיקים. וולפגנג פאולי טען שאם הוא ידע שכך יהיה, הוא היה הולך ללמוד בוטניקה. עבור הפיזיקאים, המצב הזה של גן חיות של חלקיקים הוא בלתי נסבל. ולא רק בגלל שהם לא אוהבים ללמוד בעל פה שמות של מאות חלקיקים. כפי שסיפרתי בפתיח של הפרק, הפיזיקאים מודדים את התיאוריות שלהם גם במונחים של אסתטיקה. ואין בדל של יופי בערב רב של חלקיקים שנדמה שאין שום קשר ביניהם. אין פלא שבשנות ה-50 וה-60 עסקו מדענים רבים בניסיון לאתר חוקיות וסדר בחלקיקים החדשים. מוזיקה מורי גלמן היה בן למשפחת מהגרים יהודית מאירופה. כבר בבית ספר היסודי הוא הובחן כמחונן באופן יוצא דופן וקפץ 3 כיתות. בגיל 15 נרשם ללימודים באוניברסיטת ייל. אהבתו של גלמן לא הייתה נתונה למדעי הטבע, אלא דווקא להיסטוריה ואטימולוגיה, חקר המילים והלשון. הוא התכוון ללמוד את הנושאים האלה גם בייל, אבל אביו לא היה מוכן לשמוע על כך. מורי נולד ב-1929, השנה שבה קרסה וול סטריט והכלכלה האמריקנית שקעה לתוך אחד מהמשברים הכלכליים החמורים בתולדותיה. אביו של גלמן היה בעצמו מורה לשפות, אבל בקריסה הגדולה של 1929 הוא איבד את כל רכושו כמעט, והמשפחה נותרה חסרת כל. האירוע הזה נצרב בזיכרון האב, והוא חשש שאם מורי ילמד מקצוע הומני, היסטוריה למשל, הוא יגווע ברעב. הוא עמד בתוקף על כך שמורי חייב לבחור בלימודי הנדסה. אבל מורי לא רצה להיות מהנדס. הוא היה טוב בתיאוריות, אבל די גרוע בעבודה עם הידיים. גם היועץ הפדגוגי של ייל, שערך לו מבחני התאמה, הסכים עמו בפה מלא. בסופו של דבר, האב הסכים לוותר על ההנדסה, אבל הציע למורי לפנות אל הפיזיקה. מהיכרותו עם בנו, הוא חשב שמורי יימשך אל היופי המופשט והמינימליסטי של מדעי הטבע. והוא צדק. מורי התאהב בפיזיקה והחליט להפוך אותה למושא הקריירה שלו. אבל כשסיים את לימודי התואר הראשון בייל בשנת 1948, הוא התאכזב לגלות שאוניברסיטאות מובילות בארצות הברית לא מוכנות להעניק לו מלגה ללימודים מתקדמים. האוניברסיטה היחידה שהסכימה הייתה אוניברסיטת MIT שבבוסטון. כיום MIT נחשבת לאחת האוניברסיטאות הטכנולוגיות הטובות בעולם, אבל באותם הימים המוניטין שלה היה נחות בהרבה.
I had applied to MIT. The application to MIT was a very simple one. And I happened to have it and I filled it out and sent it in. I hadn't any intention of going to MIT.
MIT was known to be a center of modern physics.
Well, I didn't know that. I just knew it wasn't Ivy League.
It wasn't a place that you wanted to go
to. It seemed to me kind of grubby. I imagined it was a grubby place, and I didn't really want to go there. And then I got admitted. Well, I was miserable. I was very unhappy. And I seriously thought of suicide. But then it occurred to me, as I've discussed in various publications, it occurred to me that I could try MIT first and then commit suicide. Whereas I couldn't do things in the reverse order. If I committed suicide, I could not then afterwards try MIT. The two operators didn't commute. Exactly.
אחרי MIT עבר מורי לפרינסטון ומשם לשיקגו ולבסוף למכללת קלטק שבקליפורניה, שם עסק בחקר עולמם העשיר של החלקיקים התת-אטומיים. בתוך זמן קצר זכה למוניטין של פיזיקאי משכמו ומעלה, או כפי שהגיר זאת אחד מעמיתיו. למורי אין כישרון מיוחד בפיזיקה, אבל הוא כל כך חכם עד שהוא פיזיקאי גדול בכל זאת. פריצת הדרך המשמעותית הראשונה שלו הראה בשנת 1961. כשבחן מורי את תוצאות הניסויים שנערכו במייצי חלקיקים, הוא הבין שכדי לתאר את התנהגותם של החלקיקים הרבים שנוצרו בהם, לא די בתכונות המוכרות שלהם כמו מטען חשמלי, מסה וכדומה. הוא החליט להגדיר תכונה חדשה, ונתן לה את השם מוזרות, strangeness. אין טעם לנסות ולהסביר במסגרת הפרק הזה מהי מוזרות ברמה הפיזיקלית. די אם נאמר שאפשר להבחין בין שני חלקיקים בעלי מוזרות שונה זו מזו, באותו האופן שבו אפשר להבחין בין שני חלקיקים שהם בעלי מטען חשמלי שונה. בסיועה של תכונת המוזרות, מורי הצליח למצוא דרך חדשה לארגן את החלקיקים הרבים למעין טבלה מחזורית של חלקיקים יסודיים, שבהן כל 8 חלקיקים מהווים מעין משפחה בעלת תכונות דומות. מורי קינה את שיטת הסיווג החדשנית בשם The Eightfold Way, דרך השמינייה בתרגום חופשי, שם ששאול מתורת הבודהיזם. שיטת הסיווג של מורי ותכונת המוזרות היו מעניינות, אבל נדרשה הוכחה חותכת לפני שהן תתקבלנה על ידי עמיתיו בקהילה המדעית. ההיסטוריה כידוע חוזרת על עצמה, וכך גם היה במקרה הזה. כשהגה דימיטרי מנדלייב את הטבלה המחזורית של היסודות הכימיים, הוא מצא בה חורים, יסודות שהיו אמורים להיות בטבלה אבל עדיין לא נתגלו. מנדלייב נעזר בטבלה המחזורית כדי לנבא את תכונותיהם של יסודות אלה וצדק. מורי גלמן גילה חור דומה באחת ממשפחות החלקיקים בדרך השמיניה, מקום שבו אמור להיות חלקיק בעל תכונות מסוימות ועדיין לא נתגלה. מורי קנה את החלקיק החסר בשם אומגה מינוס ופירט מה אמורים להיות תכונותיו של החלקיק לכשיתגלה. שלוש שנים מאוחר יותר, ב-1964, נתגלה אומגה מינוס במאיץ חלקיקים, וכך אישש את רעיונותיו של גלמן. הניבוי המוצלח הזה זיכה את מורי בפרס נובל לפיזיקה בשנת 1969. מעניין לציין כהערת אגב שחוקר נוסף הגה את אותם הרעיונות ממש במקביל למורי גלמן, אבל לא זכה לאותה חשיפה והערכה. הישראלי, פרופסור יובל נאמן. נאמן הגיע באופן עצמאי למסקנות זהות לאלו של גלמן, והשניים אפילו כתבו יחד ספר על הנושא, אבל הוא לא זכה בפרס נובל. נאמן האשים את ההחמצה הזו בסנטימנטים אנטי-ישראליים ששררו לתחושתו בוועדת הנובל. הוא המשיך לעשות חיל גם מחוץ לאקדמיה, וכיהן בשורה של תפקידים בכירים בצהל, בכנסת ובממשלה. בחזרה למורי גלמן, שלא קפא על שמריו. סידור החלקיקים במשפחות רמז על כך שישנם קשרים עמוקים וחבויים ביניהם, כפי שדמיון פיזי בין בני משפחה מצביע על דמיון גנטי ביניהם. בשנת 1964 הציע גלמן פתרון שיסביר את הקשרים בין החלקיקים בדמות חלקיק חדש בשם קוורק.
The eightfold way scheme suggested immediately the possibility that something like quarks could be the constituents of neutrons and protons and all their friends and the pion and all its friends just a simple inspection of the particle chart would suggest immediately the quark scheme.
הקוורק, טען גלמן, הוא אבן הבניין היסודית ממנה עשוי כמעט כל החומר בטבע. הפרוטון, הניוטרון וכל שאר החלקיקים שנתגלו במעצי החלקיקים עשויים מקומבינציות שונות של קוורקים, באותו האופן שבו צירופים שונים ומשונים של פרוטונים ונוטרונים יוצרים אטומים של יסודות שונים. את המילה קוורק שאל גלמן מפואמה בשם Finnegan's Wake, מת ג'יימס ג'ויס, שמוכר יותר בזכות הספר יוליסס, גרסה מודרנית של האודיסאה היוונית העתיקה. בפיניגנס וייק המציא ג'ויס אינספור מילים חדשות ומשונות, עובדה שללא ספק מסבירה מדוע נמשך אליה גלמן חובב השפות. אחת השורות בפואמה היא שלושה קוורקים למוסטר מארק, משם לקוחה המילה קוורק.
I had the sound quark, but it could have been spelled differently, for example, K-W-O-R-K or something like that. I thought it was a nice sound. And didn't mean anything, I thought, and that was good because when we give fancy Greek names to things, and of course I can do that, but when we give fancy Greek names to things, they usually turns out that what they mean later is not so appropriate as we thought at first. The proton, for example, the first thing it means, fundamental. Well, it turns out it's not fundamental. So the name proton is very learned, but turned out not to be apt. Now, quark, if it didn't mean anything at all, was not going to be obsolete ever.
כדי להבין מהו קוורק ומה תפקידו, עלינו ראשית לחזור אל המבנה המוכר של גרעין האטום, צביר של פרוטונים וניוטרונים. כפי שידעו הפיזיקאים כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת, לפרוטונים מטען חשמלי חיובי. מצרה היא ששני חלקיקים בעלי מטען חיובי נדחים זה מזה, ועל פי העיקרון הזה גרעין האטום לא אמור כלל להתקיים. כוחות התחייה בין הפרוטונים היו אמורים לפרק אותו כמעט מיד. כיצד אם כן מחזיק גרעין האטום מעמד? הפיזיקאים שיערו שקיים כוח נוסף ובלתי מוכר שפועל בתוך גרעין האטום, כוח שמצמיד את הפרוטונים והנוטרונים זה לזה בעוצמה חזקה מספיק כדי להתגבר על התחייה החשמלית. השם שניתן לכוח החזק הזה היה, כמה מקורי, הכוח החזק. במשך 5 עשורים נותר הכוח החזק עלום ובלתי מוסבר, עד שהציע גלמן, ופיזיקאים שהרחיבו והוסיפו על רעיונותיו מאוחר יותר, את אפשרות קיומו של הקוורק, או ליתר דיוק, קוורקים. יש שישה סוגים של קוורקים, או בשפה ציורית יותר, שישה טעמים. למעלה, למטה, קסום, מוזר, עליון ותחתון. לכל טעם מטען חשמלי אופייני משלו, באותו אופן שבו לאלקטרון ולפרוטון יש מטען אופייני. למשל, לקוורק למעלה יש מטען חשמלי חיובי של שני שליש. לקוורק למטה מטען שלילי של שליש. פרוטון, על פי התיאוריה הזו, מורכב משני קוורקים מסוג למעלה וקוורק אחד מסוג למטה. אם מחברים את סך כל המטענים החשמליים שלהם, מקבלים מטען חשמלי חיובי של אחד, שהוא מטענו המוכר של הפרוטון. פרט למטען חשמלי, לקוורקים יש תכונה נוספת בשם צבע. כל קוורק יכול להיות אדום, כחול או ירוק. לצבעם של הקוורקים אין שום קשר למשמעות המוכרת של המילה צבע. הם לא באמת אדומים או ירוקים. הצבע במקרה הזה הוא רק מושג שמטרתו לסייע לנו לתאר במילים הבדל כלשהו בין קוורקים. באותו המידה היינו יכולים לכנות את ההבדל הזה בשם רגשות ולומר שקוורק יכול להיות שמח, עצוב או כועס. למושג צבע עם זאת יש היגיון פנימי מסוים במקרה של קוורקים. בעולם הצבעים האמיתי שמוכר לנו מחיי היומיום, שילוב של אדום, כחול וירוק יוצר את הצבע הלבן, צבע ניטרלי כביכול. גם קוורקים מסוגלים להיצמד זה לזה רק בקומבינציה שהיא חסרת צבע. למשל, צירוף של קוורק אדום, כחול וירוק יוצר את הפרוטון. זהו גם המפתח לתעלומת הכוח החזק. קומבינציה חסרת צבע של קוורקים יוצרת ביניהם משיכה חזקה שמסתרת אפילו מעט מעבר לגבולות הפרוטון הבודד ומצליחה להצמיד אליהם גם קוורקים של הפרוטון של האדם ובכך לשמור על גרעין האטום שלא יתפרק. כדאי לשוב ולחזור על עיקרי הדברים כדי שלא נלך לאיבוד בסבך המושגים והתכונות האקזוטיות. בעבר חשבו המדענים שישנם שלושה חלקיקים יסודיים בטבע, אלקטרון, פרוטון וניוטרון. כיום אנחנו יודעים שבעצם הפרוטונים והניוטרונים עשויים מקוורקים, כך שלמעשה אטומים עשויים מאלקטרונים וקוורקים בלבד. ישנם שישה סוגים או טעמים של קוורקים, שלכל אחד מהם מטען חשמלי אופייני. כל קוורק יכול לקבל גם צבע, כך שקוורק יכול להיות מוזר וירוק, לצורך הדוגמה, או עליון ואדום. רק צירוף חסר צבע של קוורקים, למשל אדום, כחול וירוק, הוא צירוף יציב. הפרוטון הוא דוגמה לצירוף יציב שכזה. הוא עשוי מצירוף של שני קוורקים מסוג למעלה וקוורק אחד למטה, שבכל רגע נתון אחד מהם הוא אדום, אחד ירוק ואחד כחול. כעת כשאנחנו מבינים עקרונית את החוקיות הבסיסית ששולטת בהתנהגותם של הקוורקים והכוח שפועל ביניהם, האם באמת אפשר לומר שאנחנו מבינים קוורקים? כנראה שלא. מי יכול לומר מהי המשמעות האמיתית של צבע או צירוף חסר צבע של קוורקים? מוכנו שעוצב במשך מיליוני שנים בסוונות של אפריקה, לא מסוגל לתפוס באופן אינטואיטיבי את התנאים והחוקים המשונים ששולטים בטבע בסקאלה התת-אטומית. אפילו הפיזיקאים עצמם התקשו לקבל בהתחלה את אפשרות קיומם של חלקיקים כל כך משונים כמו קוורקים. הכללים והחוקים שהציעו מורי גלמן וממשיכי דרכו הצליחו להסביר באופן מספק את המוני החלקיקים שנתגלו במעיצי החלקיקים כקומבינציות קיצרות חיים של קוורקים מסוגים שונים וחלקיקים יסודיים נוספים שלא הזכרתי עד עכשיו, אבל בתחילת הדרך היו פיזיקאים רבים שלא האמינו בקיומם הפיזי של הקוורקים. הם ראו בהם ישויות מתמטיות תיאורטיות ולא בהכרח חלקיקים אמיתיים. אחת הסיבות לספקנות הזו הייתה העובדה שלמרות כל הניסיונות, לא הצליחו המדענים להבחין בקוורקים בודדים בניסויים במעיצי חלקיקים. החוקרים ריסקו פרוטונים אלה באלה בתקווה שמעוצמת ההתנגשות התפרקו הפרוטונים והקוורקים שמרכיבים אותם יתופפו לכל עבר, אבל בפועל במקום קוורקים הם קיבלו חלקיקים מסוגים אחרים שנוצרו כביכול יש מאין. מה קרה לקוורקים ומאין הגיעו החלקיקים החדשים? ניסיון היומיום מלמד אותנו שכוחות בטבע, למשל כוח המשיכה או מגנטיות, הולכים ונחלשים ככל שמתרחקים ממקור הכוח. למשל, אם נצמיד מקרר למגנט, נחוש במשיכה מגנטית חזקה, לעומת כוח המשיכה שנרגיש כאשר אותו המגנט יהיה במרחק של מטר מהמתכת. לעומת זאת, הכוח החזק, הכוח שמצמיד את הקוורקים אחד לשני בתוך גרעין האטום, מתנהג באופן הפוך. הוא הולך ומתחזק ככל שהמרחק בין הקוורקים גדל. אם מנסים להפריד בין קוורקים, אנרגיית המשיכה ביניהם הולכת וגדלה, כאילו שקפיץ רב עוצמה מחזיק אותם צמודים זה לזה. אחד מעקרונות היסוד שהתווה אלברט איינשטיין בתורת היחסות שלו, היא שמסה ואנרגיה הן שתי צורות של אותו הדבר. ניתן למשל להמיר חומר מוצק לאנרגיה טהורה באמצעות היתוך גרעיני, כפי שמתרחש בלב השמש או בפצצת מימן. גם הכיוון הנגדי, המרה של אנרגיה למסה, אפשרי. אם מספיק אנרגיה מרוכזת בנקודה אחת במרחב, יש סיכוי שחלק ממנה יומר למסה באופן ספונטני. או במילים אחרות, חלקיקים חדשים ייווצרו יש מאין. פול דיראק, נזכור, ניבא את אפשרות קיומו של אנטי-אלקטרון, אחיו התאום של האלקטרון. בהמשך הסתבר שלא רק לאלקטרון יש אך תאום. לכל חלקיק יסודי בטבע יש אנטי חלקיק מקביל, כמו למשל אנטי פרוטון או אנטי ניוטרון וגם אנטי קוורק. כשאנרגיה מרוכזת מומרת למסה, החלקיקים שנוצרים מופיעים תמיד בזוגות של חלקיק ואנטי חלקיק. הסיבה לכך קשורה בחוקי שימור מסוימים שמטילים מגבלות על סוג החלקיקים שיכולים להיווצר באופן ספונטני. זו הסיבה לכך שכשמנסים להפריד בין קוורקים בתוך מאיץ חלקיקים, מקבלים במקומם חלקיקים חדשים. בזמן ההתנגשות במאיץ, הקוורקים מתרחקים ואנרגיית המשיכה ביניהם עולה ועולה, עד שהיא חוצה את הסף הבלתי נראה שמעבר לו קיימת סבירות גבוהה להיווצרות חלקיקים חדשים יש מאין. החלקיקים החדשים שנוצרים הם קוורק ואנטי קוורק, וברגע שהם בו הם נוצרים, הם נצמדים אל הקוורקים המקוריים, אלו שניסינו להפריד ביניהם. כך קורה שבמקום קוורקים בודדים, אנחנו ממשיכים לקבל חלקיקים שהם צירופים של קוורקים. התופעה הזו מכונה קליעת צבע, color confinement, והיא הסיבה לכך שלא ניתן לצפות בקוורקים בודדים, אלא רק בחלקיקים שנוצרים בעקבות ההתנגשויות ביניהם. אף על פי כן, ניסויים שנערכו עוד בשלהי שנות ה-60 של המאה ה-20, הראו באופן עקיף שהפרוטון אינו עשוי מחומר בעל מרקם אחיד כביכול, אלא שיש בתוכו נקודות קשות ותחוסות יותר, והפיזיקאים קיבלו את הניסויים האלה לצד הרקע התיאורטי המוצלח כהוכחה לדבר קיומם של קוורקים בתוך הפרוטון. רעיונותיו של מורי גלמן היוו בסיס שעליו פיתחו חוקרים נוספים תיאוריה שלמה לגבי עולם החלקיקים התת-אטומיים, תיאוריה שמכונה המודל הסטנדרטי. הקוורקים שבהם התמקדתי בפרק הם אחד מאבני הבניין של המודל הסטנדרטי, ולשם השלמות ראוי לפחות להזכיר את אבני הבניין האחרות. הסבר אמיתי ושלם של המודל הסטנדרטי חורג בהרבה ממסגרת הזמן של פרק בודד של עושים היסטוריה, כנראה שגם שלושה פרקים לא יספיקו. החלוקה הבסיסית היא בין חלקיקים שיוצרים את החומר, למשל האטומים, לבין חלקיקים שנושאים כוחות, למשל הכוח האלקטרומגנטי. החלקיקים שיוצרים את החומר מכונים פרמיונים, וחלקיקי הכוח מכונים בוזונים. אם נדמה את הטבע כולו לבית, אז הפרמיונים הם הלבנים שמהם עשוי הבית, והבוזונים הם הטיט שמצמיד את הלבנים אחת לשנייה. הקוורקים הם סוג של פרמיונים, וסוג נוסף הם חלקיקים שמכונים לפטונים. האלקטרון לדוגמה הוא לפטון. מבין הבוזונים, המוכר ביותר הוא כנראה הפוטון שאחראי לכוח האלקטרומגנטי. בוזונים נוספים הם חלקיקים שהם גלואונים, מהמילה תוגלו להדביק, שיוצרים את הכוח החזק שמצמיד בין הקוורקים. פרט להם קיימים גם בוזונים בשם W ו-Z שיוצרים כוח נוסף בשם הכוח החלש. במשך שנים רבות שערו המדענים שצריך להיות בוזון נוסף בשם היגס, או בקיצור בוזון היגס, שאחראי לתכונת המסה של החומר. הוכחה בניסוי לקיום בוזון היגס הייתה קריטית, כיוון שאם יתברר שהוא לא קיים, או שתכונותיו שונות מאוד מהצפוי, הדבר עשוי להטיל צל כבד על המודל הסטנדרטי כולו. באופן עקרוני, בוזון היגס אמור להיווצר בזמן התנגשות בין פרוטונים בתוך מאיץ חלקיקים, באמצעות אותו מנגנון המרת אנרגיה למסה שתיארתי קודם. לרוע המזל, כמות האנרגיה שנדרשת ליצור בוזוני היגס היא אדירה, ולא שונה בהרבה מריכוז האנרגיה ששרר בשברירי השניות הראשונות שלאחר המפץ הגדול. לפני שנים ספורות נחנך סוף סוף מאיץ החלקיקים LHC שבשוויץ, שמסוגל להאיץ פרוטונים וחלקיקים אחרים למהירויות הגבוהות ההכרחיות כדי שההתנגשויות ביניהן יאפשרו היווצרות ספונטנית של בוזוני היגס. ה-LHC, שעלות הקמתו נמדדת בעשרות מיליארדי יורו, הוא כנראה הניסוי המדעי היקר בהיסטוריה, אבל נדמה שההשקעה הכבירה השתלמה. במרץ 2013 הודיעו חוקרי ה-LHC שגילו חלקיק בעל תכונות תואמות לאלו שצפויות עבור בוזון היגס. דרוש מחקר נוסף כדי לוודא סופית שבאמת מדובר בהיגס עצמו, אבל התוצאות הראשוניות מעודדות מאוד. למאיץ ה-LHC חשיבות נוספת בכך שהוא מאפשר לחוקרים לבחון השערות שמקדמות את המודל הסטנדרטי צעד נוסף. למרות שהמודל הסטנדרטי העניק לנו ניבויים מוצלחים מאוד ב-50 השנים האחרונות וסיפק הסברים משכנעים לתופעות רבות, כיום אנחנו יודעים שיש סבירות גבוהה שהוא לא מושלם. למשל, תצפיות אסטרונומיות גילו סוג חדש של חומר שתכונותיו לא תואמות את המודל הסטנדרטי. הוא ניחן בכוח משיכה, אבל אינו סופח או פולט קרינה אלקטרומגנטית מכל סוג. השם שניתן לו הוא חומר אפל, Dark Matter. החומר האפל הוא לא תופעה זניחה ושולית בטבע, ההפך הוא נכון. כ-85% מכלל החומר ביקום הוא חומר אפל, ורק 15% הם חומר מהסוג שאנחנו מכירים. פיזיקאים רבים אם כן מחפשים תיאוריות חדשות שירחיבו את המודל הסטנדרטי ויסבירו את החומר האפל ותצפיות נוספות שסותרות את הידע הקיים. יש מגוון רחב של תיאוריות כאלה, למשל תורת המיתרים או תיאוריית הסופר סימטריה ועוד. החוקרים מקווים שהתנגשויות רבות עוצמה ב-LHC יאפשרו להם להוכיח או להפריך את התיאוריות האלה. כך או כך, ברור שיש קשרים עמוקים ונסתרים בין המתרחש בקנה המידה הזערורי של קוורקים לבין חומר האפל ותופעות אחרות בקנה מידה של שמשות וגלקסיות. מה יקרה כשנעמיק עוד יותר את הידע שלנו לגבי אבני הבניין היסודיות של הטבע? מי יודע? יכול להיות שלידע הזה לא יהיו שום השלכות מעשיות והוא רק יעלה אבק בספרי הפיזיקה. מצד שני, יכול להיות שהתובנות החדשות שנשיג לגבי הקוורקים, הבוזונים ושאר החלקיקים היסודיים, יפתחו לנו שער לטכנולוגיות שכיום הן קיימות רק במוחם של תסריטאי וסופרי המדע הבדיוני, כמו טלפורטציה, טיסה במהירות שעולה על מהירות האור ומי יודע מה עוד. נשמע מוזר? אולי. אבל בעולמם של הקוורקים הצבעוניים, מוזר היא בסך הכל עוד תכונה. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מלחם על העריכה הלשונית כרגיל. מיד נמשיך אל פתרון החידה מהפרק הקודם, תיקונים וחידה חדשה של ניר דהן, אבל ראשית פרסום קצר. הפרק בחסות, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה קצת אחרת. במפגש המאזינים הקודם לפני כחודשיים ערכתי סבב שאלות ותשובות עם הקהל. הצופים רשמו שאלות ואני שלפתי אותם באקראי מתוך הקופסה. היו שאלות מעניינות, היו שאלות מצחיקות, היו אפילו כמה שאלות אישיות לא פשוטות, ואז רגע לפני שסגרנו את הערב הגיעה השאלה הזו.
זה מגניב, אבל זה משהו. זה המחיר, יאללה אחרון.
ויטני ב-X עד מתי? זו הייתה עקיצה משעשעת ללא ספק, וגם גרמה לי לחשוב קצת על הפרסום בעושים היסטוריה ובפודקאסטים בכלל. תחשבו על זה. עצם העובדה שכל מי שהיה באולם, 250 איש בערך, התגלגל מצחוק, אומרת שכולנו יודעים על מה מדובר. במילים אחרות, כולם מכירים את vpbx.co.il. זה לא עניין של מה בכך. אחרי משהו כמו 15 פרקים בלבד, שירות המרכזייה הווירטואלית הפך למותג שכל המאזינים מכירים, מותג שמזוהה באופן אבסולוטי עם עושים היסטוריה, עם הערכים והתכנים שהתוכנית מייצגת. ברדיו האזורי למשל, צריך להשמיע את הפרסומת שלך אלפי פעמים כדי שמישהו בכלל ישים אליה לב. אם אני בעל עסק ששואל את עצמו אם פרסום בפודקאסטים עובד, אין תשובה טובה יותר מזו. ודבר אחרון, אני חושב שמגיעה ל-vpbx.co.il מילה טובה. הם עשו צעד אמיץ בכך שלקחו חסות על התוכנית, ובעזרתם אני מצליח לשלם על תחזוקת האתר, על ציוד ההקלטה וכדומה. אז אם אתם מחפשים שירות טלפוניה וירטואלי שהוא גם אמין, גם זול, וגם באמת מאמין בחדשנות ולא מפחד להעז, vpbx.co.il תפור במיוחד עבורכם. תודה ל-vpbx עד מתי, על תמיכתם בעושים היסטוריה. בהמשך למה שדיברתי עליו בפרסומת שעכשיו שמעתם, העליתי לאתר שאלון קצר עבור מאזיני התוכנית. אני אשמח אם תבקרו באתר ותמלאו אותו. כתובת האתר היא www.ranlevi.co.il, ואת הקישור לסקר תמצאו בעמודה הימנית תחת הכותרת סקר המאזינים 2013. המטרה שלי בשאלון כפולה. ראשית, לשמוע מכם איך אתם מאזינים לתוכנית, איך שמעתם עליה, כיצד אתם מתעדכנים על פרקים חדשים וכו'. הידע הזה יעזור לי לשפר את האתר, את ההפצה של התכנים ודברים נוספים. המטרה השנייה, ולא פחות חשובה, היא ללמוד על הדמוגרפיה של המאזינים כדי להפוך את הפודקאסט אטרקטיב יותר למפרסמים. כפי שוודאי שמעתם אותי אומר לא פעם, אני מאמין שלפודקאסטים בישראל יהיה עתיד אמיתי, רק אם נצליח להפוך אותם לכדאיים מבחינה כלכלית. אם שדרי הפודקאסטים יישארו חובבים, איכות התכנים תישאר נמוכה. ספרו לי בשאלון על ההשכלה שלכם, על מקום המגורים שלכם, על גילכם ופרטים דומים, כדי שאוכל להציג סטטיסטיקות ממשיות בפני מפרסמים פוטנציאליים, במקום הערכות כלליות ולא מבוססות. כל התשובות כמובן יישארו אנונימיות לגמרי. מילוי השאלון ידרוש פחות מדקה אני מאמין, אבל בכך אתם תסייעו לי מאוד. שוב, כנסו לאתר www.ranlevi.co.il וחפשו את הקישור אל סקר המאזינים 2013. תודה רבה לאופיר רוב, מאזין ותיק, שעזר לי עם השאלון וניסח את מרבית השאלות. בעניין אחר. זהו, אני נכנע. שברתם אותי. ביקשתם, דרשתם, התעקשתם, אני מרים ידיים. פרקים 1, 2 ו-78 של הפודקאסט. הפרקים שתמיד גנזתי אותם כי לא אהבתי את האיכות שלהם, מעכשיו זמינים להורדה באתר. תמצאו אותם בדף כל הפרקים. אני עדיין לא אוהב את האיכות שלהם, אבל אם אתם מאזינים מטבי לכת כמו שאומרים, אני מניח שתתגברו על זה. בפרק הקודם שאלתי אתכם מהו המסלול הקצר ביותר בין הערך בוויקיפדיה על מיר, תחנת החלל, ובין האודיסאה, יצירתו של המשורר היווני העתיק, הומרוס. הפעם יש ארבעה מנצחים, שכל אחד מהם מצא פתרונות בשלושה דילוגים, חגי, יאיר, יואב ולי. המסלול המרתק ביותר לטעמי הוא זה שגילה חגי. בפרק הקודם סיפרתי לכם שמיר הייתה מורכבת משבעה מודולים שונים שחוברו זה לזה באופן מדורג לאורך 15 שנותיה. הניווט בתוך התחנה הצפופה היה עשוי להיות חוויה מבלבלת למדי עבור הקוסמונאוט הטירון. אוסף של מסדרונות צפופים עמוסים בציוד מדעי, מכונות, צינורות מזוג אוויר וכו'. בנוסף, רק כדי להוסיף לבלבול, לא הייתה אחידות בין המודולים בין מה שנחשב כתקרה, דהיינו הקיר עם מנורות התאורה, כי הרי אין למעלה ולמטה בחלל, לבין מה שנחשב כרצפה, שזה הקיר עם השטיח בדרך כלל. כשעזבת מודול אחד, מצאת את עצמך עומד על התקרה של המודול האחר. כל הסיבוך הזה יצר תחושה של מבוך, לבירינט בלעז. המילה לבירינט מגיע אלינו מהמיתולוגיה היוונית, זהו המבוך שבנה הממציא דדלוס עבור המלך מינוס מקריטים, ובמרכזו שכן המינוטאור, מפלצת שחציה שור וחציה אדם. הקישור אל המיתולוגיה היוונית מוליך אותנו בקלות אל האודיסאה, היצירה המפורסמת ביותר של המיתולוגיה הזו. ניר דהן חזר מהחופשה עם חידה חדשה, שוודאי תסקרן אתכם במיוחד אם אתם משקפופרים כמוני. תשובות ופתרונות כרגיל בפורום התוכנית שבאתר. ולסיום, שני עדכונים קצרים. הראשון הוא על פודקאסט חדש וצעיר בשם מבוכים, דרקונים ומה שבאמצע. אני תמיד שמח לספר לכם על פודקאסטים ישראלים חדשים, ובפרט יש לי איזה סוף ספוט כזה ל-D&D עוד מהילדות. מבוכים, דרקונים ומה שבאמצע הוא באמת פודקאסט צעיר, רק 4 פרקים, אבל אם אתם חובבי משחקי תפקידים, יכול להיות שזה מה שאתם מחפשים, במיוחד מאז שהמשחקייה סגרה את שעריה. קישור אל הפודקאסט החדש תמצאו בפוסט של הפרק הזה באתר. ואחרון חביב, קבוצה של סטודנטים ישראלים עומדת להשתתף בתחרות בינלאומית יוקרתית והם זקוקים לעזרתכם. iGEM היא תחרות בינלאומית בתחום הביולוגיה הסינתטית. המתחרים מתמודדים ביניהם בהנדסה של יצורים חיים, חיידקים, צמחים ואורגניזמים אחרים. קבוצת סטודנטים ישראלית מאוניברסיטת בן גוריון הגתה רעיון מרתק, שיטה ליצור אצל חיידקים מנגנון להשמדה עצמית. באופן הזה ניתן יהיה להשתמש בחיידקים למטרות מועילות, למשל טיהור מקורות מים וסילוק פסולת, ובגמר המשימה לגרום לחיידקים להשמיד את עצמם וכך למנוע בעיה אקולוגית אפשרית. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה אמיתי. כדי להשתתף בתחרות, הסטודנטים פתחו קמפיין מימון המונים ב-Head Start והם צריכים לגייס 30,000 שקל. נכון לעכשיו הם כבר גייסו יותר מ-12,000 שקלים. עזרו להם להגיע לתחרות ואולי תתרמו בכך לשמר את מעמדה של ישראל כמעצמה בתחום הביוטכנולוגיה. קישור לדף הפרויקט ב-Head Start תמצאו גם כן בפוסט של הפרק הזה. זהו, עד כאן, אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות. להתראות.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה, שמי ניר דהן והיום על העין. נוגה, קולגה ומאזינה קבועה לתוכנית, שואלת מדוע כאשר היא לא נושאת משקפיים ומנסה לקרוא, היא רואה יותר ברור כאשר היא מכווצת את העין. עד לפעם הבאה, להשתמע.
נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!